השיעור היום יעסוק בענייני ברכות השחר. בזמן הגמרא היו מברכים ברכות אלה סמוך לעשייתן. הגמרא במסכת ברכות דף סמך עמוד ב' מביאה את כל הברכות האלה, לא כולם אבל כמעט כולם, והגמרא אומרת שבזמן שבן אדם שמע כל השחבי בבוקר, היה מברך הברכה הנותן לשחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. בזמן שהוא היה פותח עיניו, היה אומר ברוך פוקח עיוורים. כזמן שהיה עומד, היה אומר ברוך מתיר אסורים. בזמן שהוא התלבש, היה מברך ברוך מלביש ערומים. וכולי וכולי. תוספות עומד על כך שבזמן שהוא היה שומע כל תרנגול, היה אומר ברוך שנתן לשחבי בינה להבחין, ותוספות אומר הוא עדין אפילו כי לא שמע. דין ברכה זו אל הבחנת על הנעת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור. הרעיון של תוספות הוא שהברכה הזאת אשר נתן לשחבי בינה להבחין בין לילה, הברכה היא נתקנה על ההבדל בין יום בין לילה, שבן אדם נהנים מן האור. ואפילו אם הוא לא שמע כל שכבי, הוא יכול לברך ברכה זו. משמע מתוספות וכן הלאה כתוב, ששאר הברכות, אחד שלא שמע אותם, אחד שלא עשה את הפעולה הזאת, אינו מברך אותם. וכך הוא ברמב״ם, פרק ז' מהלכות תפילה, שאומר הרמב״ם שם בפירוש שכל הברכות האלה נתקנו לאומרם בזמן שהוא עושה את הפעולה המסוימת של אותה ברכה. ואומר הרמב״ם שמי שלא עשה פעולה מסוימת אינו מברך ברכה זו. וכך דבריו בהלכות תפילה, פרק ז' הלכה ט'. נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו זו אחר זו בבית כנסת, בין נתחייבו בהם בין לא נתחייבו בהם. הוא אומר שלמרות שלפי הגמרא משמע שצריכים לברך ברכה זו כל פעולה סמוכה לעשייתה מברכים ברכה, אבל הציבור הרחב היה מברך אותם בבית הכנסת, בין נתחייבו בין לא נתחייבו. אבל הרמב״ם מעביר ביקורת חמורה על מנהג זה ואומר טעות הוא, אין ראוי לעשות כן, ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה. משמע לפי הרמב״ם שכל הברכות, כולל הברכה נותן לשחבי בינה להבחין בין יום ולילה, כל הברכות האלה נתקנו רק למי שברכה זו שייכת אליו. והיות שבן אדם לא התחייב בברכה זו, זאת היא טעות לברך אותה בבית הכנסת, וצריכים לברך אותה בבית, כל פעולה סמוכה לעשייתה. ומי שלא התחייב בברכה מסוימת, כנראה לפי הרם זה ברכה לבטלה. ידוע שאצלנו הציבור הרחב נוהג כפי השיטה המקובלת ברמב״ם, המקובלת לא לפי הרמב״ם אבל מקובלת בציבור. וכך דנו הפוסקים, והבית יוסף מביא שיטות בזה, והשולחן ערוך מביא דיון, שאנחנו נוהגים לברך ברכות אלה אם התחייבו או לא התחייבו. חוץ מברכה אחת שמעניין, שלפי המעשה רב של הגרא, הוא לא היה מברך את הברכה שעשה לי כל צורכי ביום הכיפורים. היות שביום הכיפורים אנחנו לא נועלים נעליים, אחד מן העינויים של יום הכיפורים, ממילא הברכה שנתקנה על נעילת נעליים שעשה לי כל צורכי, אין אנו מברכים אותה. מה שמעניין שלפי הגרא משמע שבסוף יום כיפור, אחרי יום הצום, הוא היה נועל נעליים, ואז היה מברך שעשר לי כל צורכי. משמע שברכות האלה לא נתקנו דווקא בבוקר, נתקנו במשך כל היום, ואם בן אדם עשה פעולה מסוימת בסוף היום, גם היה מברך ברכה זו. בכל אופן, המנהג אצלנו הוא שנוהגים לברך אותם כל אחד ואחד, לא משנה אם התחייב או לא התחייב, אבל יש מנהגים שמברכים אותם בבית הכנסת בקורם, ויש מנהגים שמתחילים בפסוקי דזמרה או בהודו או במזמור שיר חנוכת הבית. לפי הניסיון שלי, בדרך כלל בחוץ לארץ אנחנו מתחילים בברכות בבית הכנסת. ואילו בארץ ישראל, ברוב המקומות שאני התפללתי, היו מתפללים, היו מתחילים דווקא מפסוקי דזמרה. אינני חושב שזה קשור למנהג ארץ ישראל מול מנהג חוץ ארץ, אבל זה מה שראיתי שהציבור הרחב בדרך כלל נוהג. יש כמובן יתרון לשני הצדדים. אני דווקא חושב שיש יתרון למנהג חוץ לארץ, וזה מחמת שתי סיבות, אחת יותר פגמטית, אחת יותר מחשבתית, או אולי אפילו הלכתית. בדרך כלל, כשנתחיל להתפלל, נניח שהמניין מתחיל בסביבות שבע, אז אנשים משתדלים להגיע בשבע. ובבוקר, מי שמגיע בשבע, אם הציבור מתחיל להתפלל בשבע, בדרך כלל הוא כבר בפיגור. שהרי עד שהוא מתיישב, מניח מטאטא בטלית, מניח תפילין, ואז חייב לברך ברכות השחר, והחזן התחיל מהודו או ממזמור שיר, אז הוא כבר בפיגור עד שהוא גמר את כל ההכנות לתפילה. ואילו אם מתחילים בברכות, אז לכל פחות יש לו יותר זמן כדי להגיע יחד עם הציבור, לכל אחות פסוקי דזמרה, למרות שגם עכשיו הוא קצת בפיגור. זאת היא סיבה פרגמטית. אבל יש סיבה גם, אמרתי, מחשבתית, או אולי אפילו הלכתית. אומרים בשם הארי, שכמו שיש עניין לברך 100 ברכות בכל יום, יש עניין להגיד 90 פעמים אמן ביום. אומרים בשם הארי שיש עניין גם לשמוע קדיש 10 פעמים, וגם עניין להגיד קדושה 4 פעמים ביום. מי שיעשה את החישוב יבין איך שמגיעים ל-10 פעמים קדיש, 4 פעמים קדושה ו-100 ברכות. אנחנו מדברים כרגע על ה-90 אמן. אז אם שומעים 18, אז שומעים 38 ברכות כל יום. אבל קשה קצת להגיע למספר של 90. אם שומעים ברכות השחר, לכל פחות יש 15, 18, כמה וכמה ברכות ששומעים בבוקר, אז זה מוסיף את המספר שבן אדם יכול להגיע אליו ל-90 אמן. אומרים בשם הארי שזה מספר האותיות במילה צדיק. צדיק זה צדי דלת יוד קוף, צדי זה 90 אמן, דלת זה 4 קדושות, יוד זה 10 קדשים, קוף זה 100 ברכות. מי שעושה כל אלה יש לו גדר מסוים של צדיק. בכל אופן, זה מה שעושים בדרך כלל בחוץ לארץ. אמרתי שבארץ ישראל בדרך כלל לא אומרים ברכות אלה בבית הכנסת, אלא מתחילים דווקא בברכות. מה שמעניין שלפי הרמב״ם, הברכות האלה עושים, מברכים אותם כל יום בזמן הפעולה. אז בזמן ששומעים את הסחבי, אומרים הנותן לסחבי בינה וכו'. אבל בזמן שנוטלים ידיים, מברכים על נטילת ידיים. משמע מהרמב״ם שהיו מברכים ברכות אלה אפילו לפני שנוטלים ידיים. הרמב״ם אמנם לא התייחס לזה, אבל כך משמע מדבריו. אבל הראש אומר מפורש, ומעניין שזה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שברכות האלה מותר לברך אותם לפני שנוטלים ידיים. כמובן יש הסתייגות מסוימת, זה תלוי איך בני אדם ישנו ואיך בני אדם התלבשו. בדרך כלל אומרים שידיים עסקניות הם, ויש חשש שבן אדם אולי נגע במקומות המתונפים בזמן שהוא ישן, אבל זה לא ברור שכך הוא עשה, זה רק חשש כזה. לעניין ברכות השחר אומר הראש, ומעניין שכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שמותר לברך ברכות אלה אפילו אם בן אדם עומד בחשש שמא נגע, אבל אם ברור לו שבחופן ידיו אינם נקיות, אז באמת הוא צריך לברך לאיתו ידיים לפני הברכות. ומה שמעניין, שבשבוע שעבר דיברנו על מודה אני, ואמרנו בשם, שם בשם המגן אברהם, שתקנו להגיד מודה אני, כדי שבן אדם יוכל להגיד תפילה, או מעין תפילה, לפני שהוא נטל ידיים. משמע שאנחנו באמת לא נוהגים לברך ברכות אלה בלי נטיית ידיים, אבל כנראה מעיקר הלכה, מי שרק חושש משום חשש, שמותר לו לברך ברכות השחר, אפילו לפני נטילת ידיים. אנחנו נדבר קצת על כמה וכמה ברכות של ברכות השחר. נתחיל בברכה הראשונה, הנותן לסחבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. המילה סחבי, אנחנו רגילים לפרש אותה כתרנגול. התרנגול מאיר את האדם בבוקר, אבל יש פירוש שמובא בראשונים שסחבי כאן זה הלב, ומביאים מקורות להראות שגם המילה סחבי יכולה לסבול גם את הפירוש הזה של לב, וזה הבחנה של הלב שמפעיל בין יום ובין לילה. כמובן לפי ההבנה הזאת, השאלה של הראשונים אם מותר לברך ברכה זו אם לא שומעים סחבי, היא כמובן מצטמצמת. מי שלמשל מתעורר בשעון מעורר, או מי שמתעורר לבד, אז עדיין הוא מבחין בין יום ובין לילה, הלב מבחין בין יום ולילה, ולכן לכאורה בברכה הזאת אין ספק שהוא יכול לברך. והאמת היא שתוספות כך אמר, אבל ראינו שכנראה הרמב״ם חולק. בקשר להבנה של הברכה הזו, הרב מנחם גנק כתב מאמר על ברכה זו בביטאון של ה-OU, של ה-Rabbinical Council of America, הביטאון Tradition. ושם הוא ציטט את הרב סלוויצ'יק ואמר שהברכה הזו מדברת על היכולת של בן אדם להבחין בין יום ולילה. וזה מתאים גם לברכה של הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. היסוד של החוויה הדתית היהודית זה להבחין בין יום, בין לילה, בין הקודש לבין החול. לכן הברכה נותן לסחבי בינה להבחין בין יום ולילה היא חשובה מאוד, ש כוללת בתוכה את הרעיון של הבדלה, להבדיל בין אור לחושך, בין קודש לחול. הרב גנק כתב אולי בצורת דרוש, אבל גם כתב שבזמן החושך זה לא רק לילה. הכוונה לגלות, הכוונה למצב שבני ישראל נמצאים כאילו בחושך, אז השכבי מבין שלקראת יום האור מתחיל לזרוח, בסופו של דבר החושך נעלם ויש אור. כמו כן, אנשי כנסת הגדולה שתקנו את התפילות, ראו תקופה של חושך, והשכבי הראה להם את האור שיצא אולי אחרי חושך ארוך, אבל בסופו של דבר יש אור. לכן זה מתאים שאנשי כנסת הגדולה אמרו את הברכה הראשונה, שזה יסוד של אמונה, שבסופו של גלות תבוא גאולה, זה ברכה ראשונה של תפילת היום. אשר נתן לסחבי בינה להתחין בין יום ולילה, ברכה ראשונה של ברכות השחר, ולפי מה שראינו, אומרים את זה גם כן בזמן שלא התעוררת על ידי סחבי. שלוש ברכות הבאות הן כבר לא כתובות באותה גמרא במסכת ברכות שציינתי לאל. הברכות האלה הן ברכות שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אישה. הגמרא במסכת מנחות, דף סמך עמוד ב', מביאה ברכות האלה, אבל בצורה קצת שונה. הגמרא דף סמך עמוד ב' בסמך ממגימל עמוד ב' במסכת ברכות, אומרת טניה, היה רבי מאיר אומר, יש גרסה שזה רב יהודה, טניה היה רב מאיר אומר, חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום. אלהם, שעשני ישראל, שלא עשני אישה, שלא עשני בור. הברכה הראשונה, שעשני ישראל, כתובה בצורה חיובית. לא כתוב שלא עשני גוי, אלא שעשני ישראל. יש השערות שהדבר הזה הוא מחמת צנזורה. שבעצם הברכה אכן הייתה שלא עשני גוי, אבל בגלל צנזורה שינו את זה לשעשני ישראל. בגמרא הרגילה שז וילנה, אז יש הערה שם שבתוספתא איתה שלא עשני גוי, וכן העתיקו הריף והראש. כבר בראשונים, ובתוספתא לפני כן, היה כתוב גרסה שאנחנו אומרים אותה כל יום. דומני שיש הבדל גדול בין הנוסח. אולי זה היה משום צנזורה, אבל יש דבר יפה בזמן שאומרים את הברכה בצורה חיובית, שעשני ישראל. למשל, הכהנים מברכים כל יום בארץ ישראל, אשר קדשנו בקדושתו של אהרון. אינם מברכים שלא עשני ישראל, שלא עשני אחד שאיננו כהן, ולא חושב שהברכה הזאת הייתה ברכה שיש בה דיון בכלל. הברכה בצורה חיובית לא מפריעה כל כך לאנשים כמו הברכה שלא עשני כך או כך. אחי, פרופסור הרב יוסף תבורי, כתב מאמר על הברכות האלה, הוא כתב את המאמר, הוא הדפיס את המאמר בביטאון בחוץ לארץ, שהוא כתוב באנגלית, ושם המאמר שלו זה The Benedictions of Self-Identity, הברכות של זהות עצמית. והוא כתב מאמר שלם על ההבדל בין לשון הגמרא לבין הלשון החיובי, ברכות אלה, איך התפרשו במשך התקופות, קצת מדבריו נביא, אבל אני ממליץ לקרוא את כל המאמר שיש בו הרבה יותר הסברים, מה שאני יכול להסביר בזמן המצומצם שלנו. הברכה הראשונה בגמרא, אמרתי, לפי הגמרא שלנו,
כתובה בצורה חיובית. הברכה השנייה, שלא עשני אישה. טוב, נתייחס לזה עוד מעט. אבל הברכה השלישית, להפתעתנו, היא שלא עשני בור. ולכאורה, הפשט הפשוט, שלא עשני עם הארץ. שאני למדתי, ואני מברך על זה שאינני בור. הגמרא ממשיכה. רב אחא בר יעקב שמי לברי דוד כמברך שלא עשני בור. הבן של רב אחא בר יעקב בירך ברכה זו, ורב אחא בר יעקב שמע אותו, ואמר לי, כולי היינמי, הוא כנראה לא היה מרוצה שהוא מברך ברכה זאת. רש"י מפרש שני הסברים. כולי היינמי, דמשבחי לנפשי דינך עם הארץ. אתה באמת חושב שהגעת למצב שאינך לעם הארץ? האם כל אחד יכול לברך שלא עשה ניבור? בן אדם שאינו עם הארץ יכול לברך מי אמר לך שאתה לא עם הארץ? אבל יש פירוש שני, לשנחינה, כולי היינמי, בשלמה נוכרי ואישה, הועיר ולא בני מצווה, נינושה במברך, על הבור בר מצווה הוא. לפי רש"י בפירוש השני, השאלה של רב אחא בר יעקב לא התייחסה באופן מיוחד לבן שלו, אלא בכלל למושג של הברכה. מה הרווח לברך ברכה שלא עשני בור? האם בור אינו חיה במצוות? מי שיברך על קדושת ישראל, מי שמברך שלא עשני אישה, הרי הוא מברך על זה שאין פטורים ממצוות. הגוי אינו חיה במצוות בכלל, חוץ משבע מצוות בנוח, ואישה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמה. ממילא, אני מבין למה שמברכים אותם. אבל בור הרי חיה במצוות. אז מה הנקודה שמברכים שלא עשה ניבור? מה היתרון בזה? כמובן, כל אחד יבין שאני לא רוצה להיות בור, אני מקווה להיות תמיד חכם, או לכל פחות לצאת מגדר בור. אבל הרש"י מפרש שיש עניין מיוחד, לא סתם שבן אדם אינו בור, אבל הברכה נתקנה על ידי על זה שהוא חיה במצוות או פטור ממצוות. אז למה שייך לברך ברכה שלא עשה ניבור? כמובן ההבדל בין פירוש הראשון של רש"י לבין פירושו השני, זה לפי פירושו הראשון קצת הוא עקץ את הבן שלו, ואמר מי שמך לבן אדם שאינו בור. לפי הפירוש השני, הרעיון הוא הרבה יותר כללי. איך אפשר לברך ברכה זו? אמנם הברכה כתובה בגמרא, אבל כנראה שרב אחא בר יעקב חשב שבכלל הוא לא מבין את הברכה שכתובה בגמרא. הבן שלו ממשיך ושואל, אמלי ואלה מי מברך? למה שאני אברך עוד ברכה? איזה ברכה אני אברך? כנראה שהוא חשב זה שרבי מאיר אמר שצריכים לברך שלוש ברכות בכל יום, זאת היא הלכה פסוקה. מה עם הברכות האלה? אז הגמרא יש לה רשימה של שלוש ברכות, אבל אם רב אחא בר יעקב הוריד אחד, או הוריד אותו בצורה כללית או בצורה פרטית, אבל בכל אופן, איך הבן שלו יברך ברכה שלישית? צריכים ברכה שלישית. השיב לו רב אחא בר יעקב, שלא עשני עבד. תברך ברכה שלישית, שלא עשני עבד. שואלת הגמרא, עבד היינו אישה. מה פירוש הביטוי עבד היינו אישה? אולי תהיין אנשים שישמעו ויגידו כאילו זה מראה שבגמרא מחשיבים את אישה כעבד. אחרים יפרשו, שעבד היינו אישה, אם אני מברך על יותר מצוות או פחות מצוות, אז עבד ואישה הרי שווים. עבד כנעני חיה במצוות כאישה. ואם הברכה נתקנה על זה שבן אדם מרוצה שלא עשני אישה, שאני חיה תרייג מצוות, אז מה הברכה נוספת שלא עשה אני אישה? רשי מביא את שני הפירושים האלה. רשי שם במסכת מנחות אומר, עבד היינו אישה, ואישה נמי שפחה לבעלה כעבד לרבו, שאישה מבחינה מסוימת היא משובדת לבעלה. כמובן השיבודים הם שונים, והיחס של בן אדם לאשתו צריך להיות שונה מאשר היחס שלו לעבד, אבל בכל אופן יש משהו באישה שדומה לעבד. פירוש שני, אומר רשי, היינו אישה, בעניין מצוות, עבד ואישה שווים דגמרינה ללה. השני הפירושים נמצאים ברשי. מהי מסקנת הגמרא? אומרת הגמרא, עבד זלטפי. למרות שמבחינת מצוות, עבד ואישה שווים, אבל בכל זאת, המעמד של אישה היא יותר חשובה מאשר מעמדו של עבד. רשי מביא שני פירושים, שמזורזל העבד יותר מן האישה, או פירוש שצריכים להוסיף ברכה, ולמרות שאין הבדל עקרוני בין עבד לאישה מבחינת מצוות, אנחנו רוצים לברך שלוש ברכות. תוספות מאיר על כך שלא מברכים שלא עשה ניבור, בגלל שהיום אנחנו אין לנו בורים כל כך, משום שבור כוונה מי שלא יודע לא מקרא, לא משנה ולא בדרך ארץ, וזה לא כל כך מצוי. בכל אופן הברכה, הברכות בגמרא, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה, בסופו של דבר מוצאים אותם בגמרא, אבל כמובן אמרתי שהגרסה בגמרא שעשה אני ישראל. במאמרו של מנחם גנק, הרב מנחם גנק שציינתי לאל, הוא גם מתייחס להסבר של הברכה שלא עשה אני בצורה שלילית. הוא עוד פעם כותב בשם הרב שהברכה נתקנה בצורה שלילית בגלל שמצד מסוים השלילי יותר חשוב מהחיובי. אנחנו מבדילים לא רק על ידי זה שאנחנו מי אנחנו, אבל אנחנו אומרים את מי אין אנחנו. הברכה הראשונה והשנייה, שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עבד, מדברים על קדושה. קדושת יהודי שונה מאשר קדושת גוי, וקדושת יהודי שונה מקדושה של עבד. אבל הברכה השלישית, לפי הרב, מתייחסת להבדל שיש בין עצם היותו של אדם ואישה, אבל לא מבחינת קדושה. אישה יש לה קדושת ישראל שלמה. אין הבדל בקדושת ישראל בין איש לאישה. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בסיני, הוא דיבר גם עם נשים וגם אנשים. אין הבדל במושג של קדושת ישראל. הברכה נתקנה על האופי השונה מבן אדם, מאיש, מגבר לאישה. כמובן, מי שזוכר ויכוח גדול שהיה לרב סולובייצ'יק עם אנשים אחרים בקשר לחזקות של הגמרא, למשל המשפט שמופיע במסכת קידושין, תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלה, הרב חשב שזה יסוד ביהדות וזה לא משתנה, זה חלק מאופיו המיוחד של אישה. הרבה אנשים אז התווכחו עם הרב, אבל ראיתי בעיתון השבוע שפרופסור שיפמן כתב ספר ושם הוא מעביר ביקורת על דברי הרב, כנראה הוא התייחס לרעיון הזה גם כן. אבל הרב בוודאי חשב שיש הבדל באישיות של אדם, של איש ואישה. ממילא הברכה הזאת נתקנה על ההבדל היסודי הזה באופי. אמרתי שאחי כתב מאמר, ושם הוא הציע פירושים שונים לביטוי שלא עשני אישה. ביניהם הוא מצטט הרבה מחוקרים, הרבה תמידי חכמים, וכמובן אנשים בדורנו שניסו לשנות ברכה זו. הוא מביא שהיו גם יהודים אורתודוקסים, לא הרבה, שרצו לשנות ברכה זו, לתקן שגברים יברכו גם כן שעשני כרצונו, שאישה תרגיש יותר פחות נעלבת עד הברכה הזאת. היו כאלה שהיו אומרים תברכו ברכה הזאת בשקט, ואת הכנסת לא אגיד זה בקורם. אנחנו נחזור לפירושים השונים אם ירצה השם בשבוע הבא.